טוב, תהיה בנו עם מרחב הלילות. קיצר, אנחנו רוצים להמשיך את עיסוקנו בציפיית ישועה. ללמוד סוגיות, כל פעם סוגיות שקשורות בציפיית ישועה, אני יכול לציפיית ישועה בזמן מלחמה. עסקנו במלחמה של אשור, זה היה הסוגיה הקודמת שעסקנו. נעבור לעסוק במלחמת ארבעת המלכים. ככה כל פעם בהדרגה ללמוד עוד כל פעם עוד שלב עד שככה נמצא אותה נעבור לעוד סוגיות. סוגיה הזאת זכינו פה ללמוד בישיבה עם הרב אולי וולנסקי פה למטה בכיתות התחתונות, והרבה מה שאנחנו היסוד זה משם, כן, מה שלמדנו פה נמצא בעבר יצחק ג' בצורה נפלאה ממש. זה היה לא זה ככה נרחיב ונרחיב בסוגיה, בסדר? בראשית פרק י"ד. כאשר אנחנו מתבוננים בפשטות, אנחנו לאט לאט נתחיל היום לפחות להניח את התשתית להבנה של המלחמה הזאת, אז באמת זה די בהתחלת כל הסוגיות של אברהם אבינו. כאשר בפשטות, ברמת ראשוני, מלחמה שנראית בלי שום קשר ישיר בכלל עם ישראל, עוד מעט ננסה לפרק את מי ומי ההולכים שם בשני הצדדים ומה קורה ומה היה להבין את הסיפור, אבל במבט ראשוני באמת לא משהו שנראה קשור יותר מדי. והנקודה היהודית, מה שנקרא, מגיעה באיזושהי מקריות ככה בסוף הסיפור שאוהבים את לוט, ואז מאלץ את אברהם אבינו להיכנס לתוך העניינים. אבל נתחיל להתבונן, נראה לאט לאט, כן, מה קורה פה, ונראה שפחות ככה גם בפשוט הפסוקים זה לא נראה, וחז"ל ודאי עשו לנו פה מהפכה במבט, שכל המלחמה הזאת יש בה איזה סיפור אחר, שהסיפור של לוט הוא לא משהו צדדי. אבל בואו נתחיל קודם כל לפרק את ההבנה מה קורה פה בשטח. ויהי בימי ערפל מלך כנער, אריוך מלך אל אסף, דר לעומר מלך אלם, ותדען מלך גויים. עשו מלחמה, לכאורה משמע שהם מה יוזמים, נכון? ארבעת המלכים. את ברה מלך סדום ודרשה מלך עמורה, שנער מלך אדמה, ושם עבר מלך גויים, ומלך בלע יצרה. שתי קואליציות. כל אלה חברו על עמק הסידי מול ים המלך. 12 שנה עבדו את דל העומר, 13 שנה מרדו. פה כבר איזה נקודה לא מספיק ברורה, דל העומר, כמו שרשת במאיר, היה השלישי בקואליציה, שהראש שלה זה המרפל, ופתאום בו מורדים, כן? הוא הופך להיות פה, כן, החמישה המלכים, הם עבדו את דל העומר, ועכשיו הם מורדים בו. הוא הופך להיות המרכז. ואכן, במלחמה, באמת הוא המוביל, הוא ב-14 שנה בבדל העומר והמלכים אשר איתו, ויקו את רפאים באשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם, ואת העינים בשבקי יתיים, ואת החורי בערירם שעיר, עד אל פרן אשר על המדבר. כל אלה זה בכלל עמים שלא קשורים עדיין לחמשת המלכים. כן? יש פרשנים שמסבירים שזה המון שבטים פראיים, חלק פה זה ענקית, שהם היו המגבים, השותפים, עם העמים המרכזיים, זאת אומרת, יש פה כמות עצומה של עמים שמתחברים ביחד, כאשר מרכזם זה ארבעת המלכים וחמשת המלכים. אז כשארבעת המלכים באים, הם קודם כל מקים את כל השבטים שמסביב, כן? כל החורים והזוזים והעמים והרפאים. וישובו ויבואו אל משפט יקדש, ויקו את כל שדה העמלקי, גם הם שותפים שם, וגם את האמורי אשר בחצצון תמר. כל זה הקדמה, זו אותה מלחמה. זה כל מי שהם מורידים בדרך, כן, ארבעת המלכים האלה זה מה שנקרא נער שוטף, מורידים, 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 או, עכשיו אפשר להתחיל לכם, עד עכשיו זה רק היה ככה הקדמה, מנה ראשונה. ועכשיו מתקרבים לעיקר, שהעיקר פה זה פה, בארץ כנען, כן, מול העמים פה, ויצא מלך סדום ועמורה, אנחנו יודעים איפה זה, נכון, מלך סדום ומלך עמורה, ומלך אדמה ומלך צבועים ומלך בלע יצבועה. ויעברו את המלחמה בעמק הסידים. את דל העומר מלך אילם, את דל מלך גויים, ואמרפל מלך שנער, ואריוך מלך אסלם, ארבעה מלכים את החמישה. ועמק הסידים, בעירות, בעירות חימה, יש שם האזור מלא בעירות וחימה, ופיס תובעני כזה, וינוסו מלך זו והמורה ויפלו שם. מלך זו והמורה נלכבים שם בתוך, בתוך הבעירות האלו, והנשארים הרה נעשו. כל השאר חוץ מלך זו והמורה, הם ברחו כבר להרים, הצליחו להימלט, אבל חטפו מכה קשה. זאת אומרת, ארבעת המלכים שם, אחרי שהם כיפו את כל, את כל השבטים שבדרך, נתנו מכה עצומה לחמשת המלכים, ומלך זו והמורה נלכבו. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה, ואת כל אוכלם, וילכו. ויקחו את לוט, את רכושו בן אחי אברהם, וילכו. והוא יושב בסדום. אז מה שקורה בפסוק מאוד לא, לא ברור, הם כבר הלכו בפעם הראשונה, בפסוק י"א, לא היה צריך ללכת עוד פעם, אלא פה זה הדגשה. בהתחלה, כן, בוזזים, לא, זה מובן, כן. מה זה? לוקחים רכוש, לוקחים אוכל, וילכו. אבל... יש פה עוד בקיחה חשובה, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו. יש פה איזה, 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 איזה ככה תיקון ממוקד, לוט בן אחי אברהם, כן? או, אותו, אותו לוקחים וילכו. סוגמה, איפה השאר האנשים שלקחו? הרי אנחנו יודעים במשך הסוגיה שהם ששבו את כל, את כל השבועים, סלום האמורה ותן לי את הרכוש ותן לי הנפש והרכוש כך לך, מלך סדום שם, לא כתוב. לוקחים את לוט. מאוד מאוד בולט בפסוקים, שיש פה איזה משהו מאוד מאוד ממוקד, למרות שבפשטות, לא, בכלל לא בחלק מהעסק, כאילו. הוא אומר, מלחמות ענקיות, עולמיות, אזוריות עצומות, כן, של עוצמות אדירות של עמים, עם פראות, עם רשעות. עכשיו, לוט הוא בכלל לא, לא בעסק. הוא בכלל איזה נטע זר בסדום. הוא לא חלק מסדום, לא, בטח לא מחלק מרכזי. אבל לא, הוא הופך להיות, לוקחים אותו. יש פה איזה תקודה פה בתוך ה... בתוך לא, שהיא מעניינת מאוד את ארבעת המלכים העוצמתיים האלה.
אולי השופט העליון של סדום?
כן, שופט. באותו יום עשו שופט העליון, אמרו שזה כתוב קצת אחרי, כתוב את זה בסוגיה של שהקדוש ברוך הוא השמיד את סדום, אבל כן, הוא מוברג שם, כן? הוא מוברג שם. אבל לא רק שהוא פה המרכז, הוא לא חוץ מכזה, כן? הוא זה כמו טייל בגלל שהגיע שם. אבל לא, לוקחים אותו, הוא שם בתוך המרכז, מרכז העניינים, כן? מעניינים אותו, זה מעניין אותו, כן? קודם כל בואו נתחיל עכשיו לפרק את הכוחות, בסדר? מה שעוזר לנו תמיד מאוד מאוד בסוגיות של העמים וכל השמות המשונים האלה, זה פרשת נוח. פרשת נוח היא התשתית ל-70 אומות העולם. כן? יש בצאצאים של שם חם ויפה, סופרים בפרשת נוח את כל הצאצאים שלהם שכתובים שם, מגיעים ל-70. התשתית של 70 אומות העולם מונחת בפרשת נוח, כן? בני נוח. בני נוח זה בעצם התשתית הלאומית, העולמית. אחר כך השמות של העמים השתנו, יפלו, יפלו, אבל פה בתשתית הבסיסית של כל סוגי וגווני העמים כבר מונח בפרשת נוח, וכשהם פוגשים את זעם, זה תמיד מעניין לראות ולהשוות, כן? מאיפה הוא הגיע, צאצא של מי הוא. ככה קצת משפחולוגיה, שנכיר קצת את משפחת העמים. אז בואו נתחיל לפרק את העסק, בסדר? ובאי, יש לנו פה שתי קואליציות. קואליציה אחת של ארבעת המלכים, היום אנחנו בעיקר נעשה את התשתית הזאת, על גבי זה נתקדם. אז הקואליציה הראשונה של ארבעת המלכים, מי שמוביל אותה זה אמרפל, מלך שנער. טוב, קודם כל מה זה שנער? איזה ארץ זה שנער? בבל. נכון? ששם ננערו, כן? חזל אומר. כן, אז שנער זה בבל. מי זה אמרפל? אנחנו יודעים על פי חזל, נכון? מה אנחנו יודעים שאמרפל זה? נמרוד. יש לכם את מקור 6. ראי בני אמרפל. מי היה זה נמרוד? למה נקרא שמו אמרפל? אשר אמר לאברהם פה לתוך כבשן האש. אז אמרפל זה אישיות מאוד ידועה שבפרשת נוח, דיברנו מדבר על 70 מאות העולם, מביניהם אין הרבה דיבורים על אישים פרטיים, אבל יש אחד שמאוד מאוד מרגישים. כן? זה נמרוד. עוד מעט טיפה נמקד עליו את המבט. הוא ראש הקואליציה הראשונה של ארבעת המלכים, ונמרוד הוא לא סתם, זה משהו שהוא פחד פרדים, זה שהוא ראש ענק, אימפרטור עצום של הזמן הזה, הוא ראש הקואליציה של ארבעת המלכים. נמרוד, מי הוא נמרוד? אז אנחנו הולכים לפרשת נוח, אצלכם זה מופיע פה בראשית פרק י'. עוד מעט, רגע, שנייה, הוא ראש הקואליציה מצד אחד, ומי הראש הקואליציה מהצד השני? אגב, בתנ"ך תמיד כשיש רשימה, אז הראשונים ברשימה הם הראשים, נכון? זה כמו להבדיל בעזרא ונחמיה, כשיש את רשימת העולים, אז קודם כל, תמיד יהיו כתובים, כן, זרובבל ויהושע, ואחר כך כל השאר וכן הלאה. זאת אומרת שיש רשימה, אז תמיד הראשונים הם הראשים של הסיפור.
אני מדבר,
יש פה איזה נקודה חשובה. אבל קודם כל, בואו ככה נתחיל לפרק את הסוגיה. המרפא בצד האחד, ובצד השני סדום ועמורה. סדום ועמורה. מי הם סדום ועמורה? לאיזה פלג הם שייכים? הם כנענים. והכנעני אז בארץ. נכון? עמי כנען הם פה הנמצאים. הכנעני אז בארץ. מה רש"י שם אומר, זוכרים? למה כתוב אז בארץ? הולך וכובש את ארצותיו של שם ממנו. זאת אומרת, הכנעני הזה הוא גזלן. האזור פה אמור להיות של שם, כן? אבל הכנעני פה נמצאים בכיבושים של גזלנות והולכים וכובשים. וסדום ועמורה הם חלק מהסיפור הכנעני. אז כנעני בצד אחד, המרפא בצד השני, אבל נראה כדל אומר. אבל בואו נתחיל עכשיו לראות פה, קודם כל, את ראשי שני הצדדים. לאן הם שייכים? תראו בפרשית פרק י' מצולם לכם. כתוב כך, כשאנחנו בנוח, קודם כל מניחים את הצצאים של שם חם ויחד. כשאנחנו יודעים ששם, הצד השמי, כן, הצד יותר רוחני, יצא כשעם ישראל בא ממנו בסופו של דבר, רוק עם ישראל, העמים היותר, נקרא לזה, ששייכים אל החומה הרוחנית של העולם. יפת, היותר, כן, הצדדים של כישרונות החיים, הצדדים הנפשיים, כן, יפת, אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם, שם שייך לאוהלים, אל המיועלים יותר רוחניים, ויפת ליופי, דיינו אסתטיקה, לכישרונות, יוון בא מיפת וכן הלאה, וחם, יותר הצדדים הגשמיים, היותר יהודים, היותר נמוכים, היותר, נקרא לזה, פראיים שיצאו מנוח, זה חם. בתוך חם, בואו נראה את המשפחולוגיה של חם. תעשו לכם ככה, בפרק י' פסוק ב', ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען. כוש ומצרים ופוט וכנען. על פוט אנחנו לא יודעים יותר מדי, משהו שהוא, אנשים המצורשים אומרים שככה נמוג לו שם. יש לנו את חם, יתרה את כוש, הוא הבן הבכור, וכנען הוא הבן הקטן. מצרים, אנחנו יודעים, מצרים, כן, אחד מהמעצמות הגדולות שעוד עם ישראל התמודד איתם. ופה אנחנו מדברים על נמרוד. מי הוא נמרוד? פסוק ח', וכוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ, הוא היה גיבור צייד לפני השם, על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני השם, ותהיה ראשית ממלכתו בבל וארץ זעקה וקלה בארץ שנער. הנה פה הקשר בין בבל לשנער, חזר לנו ששנער זה בבל, הנה זה המקור, בבל שבעצם היא בארץ שנער, זאת אומרת היא עיר הבירה של שנער שהיא בעצם בבל הכללית. נמרוד הוא מלך בבל, ונמרוד הוא בן של כוש שהוא הבן הבכור של חם, וכנען הוא הבן הקטן של חם. זאת אומרת, יש לנו פה מלחמה פנים חמית. נכון? בכלל זה שמתמיינים, זה כאילו הצדדים הכי נמוכים, ברברים, פרעים של האנושות, בני חם, כן? שני פלגים של העולמות החמים, הפרעים האלו, הרשעותיים האלו, הפלג הלימודי והפלג הכנעני. מה היחס ביניהם? אז פה אנחנו חוזרים לפסוקים ואנחנו רואים ככה. 12 שנה עבדו את גדל העומר, ו-13 שנה מרד. מה הסיפור פה? מה גדל העומר קשור בכלל? מי הוא גדל העומר? גדל העומר מלך של מי? גדל העומר מלך אילם. איפה מוזכרת אילם? מי הוא אילם? אז זה, אין לכם את זה לפניכם, אבל בהמשך הפסוקים באותו פרק, בני שם, אילם ואשור והפשחד ולוד וארם. אילם הוא בן של שם. מה הוא עושה פה בקואליציה של נמרוד, שהוא חמי בכלל. כן? הוא הבן הבכור של שם. ואגב, יש פה עוד בן אשור, נכון? כתוב בפסוק, פסוק אחד אחרי הפסוק של נמרוד, מן הארץ ההיא יצא אשור. זאת אומרת, מבבל, אחד מאלה שברחו ברגע שהם ראו, רש"י שם מסביר. שאשור, בן אחר של שם, כשהוא ראה את נמרוד מתחיל להשתלט על כל ארץ בבל, הוא בורח משם. הוא לא רוצה שהבנים שלו, כן, ישתפו פעולה עם נמרוד, הכובש האימתני של הפלג החם. עכשיו צריך לעשות סדר. מה קורה פה? זו מלחמה פנים-כנענית. מה עושה פה גדל העומר בשיתוף פעולה עם נמרוד? למה למורדים בגדל העומר, אם בעצם נמרוד, לכאורה, הוא הבוס הגדול, הוא הגיבור צייד לפני השם? כן? ובסוף, למה, על מה ולמה בכלל כל המלחמה? הדברים האלה, אני מבין שמה עבוד את זה, זה הסדר, הסדר מאוד מאוד נפלא כדי להציל להבין פה מה בכלל כל הסביבים, כן? יש פה באמת שני פלגים. באמת נמרוד הוא המרדן הגדול, כן? הוא הראש שעומד מאחורי מגדל בבל, כן? זה אדם שבשלב הראשון, בניסיון הראשון שלו, הכפיף תחתיו את כל העם. אתם מבינים את העוצמה, לא פה, זה ממש, אדם, אף אחד לא עמד בפניו. הכפיף תחתיו את כל העמים, יצא מגדל בבל שמטרתו, כן, למרוד בקדוש ברוך הוא, ושם הקדוש ברוך הוא היה צריך עצמו להתערב, כדי שהכוח הזה לא ישתלט על העולם. כן, נמרוד האימפרטור הגדול של כוחות הרשע. זה נמרוד בצד האחד. והוא משתלט על הצד של עבר הירדן, של עבר הנער. עבר הנער כבר כל האזור של עיראק, שם איפה ש... כן, איפה שאברהם התחיל בכלל. אז שם באזור ההוא, כן, באזור של עיראק, כן, עבר הנער, כל האזור, השער הפורה זה מכונה, אזור אדיר ששם מי שמשתלט ויוצר את המלכות שלו זה נמרוד, בהתחלה במגדל בבל מרכז את כולם תחתיו, כשמגדל בבל מתפוצץ הוא עדיין נשאר ומשם שולח את זרועותיו הארוכות לכל מקום שהוא רק יכול. ולכן על בבל כתוב מן הארץ ההיא יצא אשור, אשור שהוא אחד מהבלים של שם בורח משם. זאת אומרת, במקור, כל האזור שאנחנו מדברים עליו, גם בעבר הנער וגם בארץ כנען, זה הכל אזור שם. אבל בני חם, שבכלל המקור שלהם, איפה המקור של בני חם? קוש, איפה זה קוש? קוש זה בכלל אפריקה, כן? זאת אומרת, בגדול, הכיוון הכולל של חלוקת הארצות על ידי נוח, כן? היה שארצות אפריקה זה חם, כן? אסיה זה שם, ואירופה זה יפת, כן? אבל איפה אנחנו מוצאים את זרועותיו של חם? משתלטים על מי? על החלשים, מי זה החלשים? בני שם. נמרוד שולט מבבל, מעיף משם את אשור, אחד מהבנים של שם, ומתחיל משם, כן, לתפוס את זרועותיו, ואח הקטן כנען, הוא פה משתלט פה וחומס את ארצותיו של שם, ממש פה בארץ כנען, שזה המרכז של שם. איפה אנחנו יודעים שזה המרכז של שם? כי מלכי צדק מלך שלם נמצא פה. ומי הוא מלכי צדק? שם. בסדר? מתחיל להבין את ה... את הסוגיה בהיבט הגיאופוליטי שלה, יש פה ארצותיו של שם. מרכזם זה פה, בארץ כנען. אבל זה כבר מזמן לא ארצותיו של שם. רק רשמית הוא נשאר פה באיזה מובלט, וכן, במקום מאוד מאוד מבודד, שנשאר לו פה, כן? כאשר רוב ארצותיו כבר נכנסו מזמן על ידי חם, נמרוד בצד המזרחי, והכנעני בצד המערבי. בסדר? עכשיו דר לעומר. מה עושה פה כדר לעומר? הרבות הסביר נפלא. גדר העומר הוא בעצם, היום קוראים לזה חברת קש, נכון? נמרוד, זה שלום, הוא לא בא לכבוש אף אחד. הוא סך הכל עוזר פה לעמים להתפתח, כן? תחת דורסנותו המאיימת. עכשיו פה, בעצם הוא בא לעזור לגדר העומר. גדר העומר הוא בן של שם, כן? אז כאילו הסמכות המוסרית לשלוט פה בארץ ישראל, זה בגלל שאני סך הכל עוזר לגדר לעומר. כאשר באמת גדר לעומר הוא רק הסיבה הרשמית שמאפשרת איזו הצדקה מוסרית לנמרוד לשלוט פה מאחור הקרים לכולם. קצת כמו איראן עם חיזבאללה מכאן, חות'י מכאן, אלה מכאן. לא, מה פתאום? זה סכסוך פנימי של ישראל מול עזה, מול לבנון. יש את האום, האימפרטור הגדול שעומד מאחורי כולם ומושך בחוטים. נמרוד הוא המושך מאחורי גדר לעומר, משכנע אותו בצורה אסרטיבית שכדאי לו לשתף איתו פעולה, כן? מי שיש לו ראש של הצטפיים ורוצה הראש, יאללה הצטפיים, כדאי לו לשתף נמרוד בפעולה. אז אשום ברח, וגדר לעומר הופך להיות משת"פ. משת"פ, עם ברירה, בלי ברירה, הופך להיות עושה רצונו של נמרוד הגדול, כן? והוא כאילו האחראי האזורי פה על האזור, ומשתמש בעמי כנען בתור הסוס עבודה שעושה את העבודה מלמטה, הם כאילו העזתים כזה, כן? הם אלה שבפועל יעשו את הרצחנות ואת הכיבוש ויכבשו את ארצותיו של שם. מה?
לא, עוד פעם, כנען זה רק כאילו, זה כמו...
הוא מתפרש של לימוד, אמור לדאוג מכנען שיכנס
עם... לא, אבל הוא לא יכול לעשות את זה בדלת הראשית, בדלת הראשית. בדלת הראשית זה בוטה מדי, כאילו, אנחנו לא גנבים, מה פתאום? כנען הם סך הכל עוזרים מגדל העומק, מגדל העומק הוא הבעל הבית המוסרי פה. כן? אתה מבין את ה... יש לנו פה את הצדקה המוסרית. הנה, מגדל העומק, הוא השליטה, אנחנו לא גורם לנו אף אחד. אלא מגדל העומק, עושים לו קצת צרות, אז... אז אנחנו עוזרים לו. בפועל, אז אנחנו עוזרים לו. הוא בובת קש, באמת זה שיתוף פעולה בין נמרוד לבין עמי כנען. עם הבובת קש הזאת שנקרא...
גם כנען את
יושב לעומר. הולכים וגוזים את ארצותיו ששם ממנו. זאת אומרת, זה הכל תהליך של שנים שבו הם נוגסים.
הכנענים הם בארץ.
כן, אבל הכנענים, הם בפועל רומסים את מי? את שם, שהוא מלכי צדק, כן? והוא זה שפה, כן, פרוסה אחרי פרוסה, לוקחים לו את כל ארץ כנען, כן? בסמכות מוסרית של דם העומר, בשליטה מרחוק של השטן הגדול, הוא נמרוד.
אז בעצם נמרוד
נלחם
בכנען,
לא? לא, בשלב הראשון, איך התורה אומרת? 12 שנה עבדו את דם העומר, ו-13 שנה מרד. זאת אומרת, השיתוף פעולה, מאחורי הקלעים הזה עבד מצוין. זאת אומרת, כביכול עמי כנען עובדים אצל גדר לעומר. אבל כיוון שגדר לעומר עובד אצל נמרוד, כן? אז באיזשהו מקום, בקריצה, אנחנו מבינים שאנשי חם כבר השתלטו פה על כל הסיפור, ומשתמשים פה בגדר לעומר בתור חוליה של הצדקה מוסרית שאין לה שום משמעות אמיתית, וככה הם הולכים ומשתלטים על העולם.
השם
יחיד
בסיפור, לא?
מה? יש שם בעצמו, שם בעצמו נמצא פה עדיין, אולי עם שאריות פה ושם, כן? אבל כן, שהולכים וסוגרים עליו, מה שנקרא, מכל הכיוון.
המלך
עצמו היה חלק מהתוכנית
של נמרוד? לא סגר שהם מורדים כדי...
לא, מרדו בנמרוד. כשהם מורדים בגדר לעומר, מורדים בשליטה של נמרוד. נמרוד פה יוצא להילחם. נמרוד ביחד עם גדר לעומר, יוצאים לי עכשיו, והצדקה כביכול, הוא בסך הכל לעזור ל... לכן כאילו הפסוקים משנים, בהתחלה, עם רפל הוא הראשון בקואליציה, בפסוק א', לאחר מכן במלחמה עצמה, מי הראשון בקואליציה, גדר לעומר.
אבל כנען מורדים?
כן?
כנען
מורדים? כן, כנען מורדים. עכשיו אני צריך להבין את זה, לאט לאט. בסדר? אז כנענים ורשות דום ועמורה, האח הקטן, שנקרא תפס מעצמו פתאום, מתחיל לזה, למרוד בכל ההסכמים, כן, מה הבעיה שלכם? מה אתם נלחמים נגד נמרוד האח הגדול, כן? שנקרא גדיים יזות ישיר, כן? בסדר עד כאן? טוב, מה פה הסיפור? מה פה, על מה המלחמה? אם אנחנו הולכים ומחפשים בסוף, כן, את אותה נקודה שבסוף אנחנו רואים שאליה הכל מכוון, החיפים מראים שזה קשור לנו. אבל איך לא פה קשור לכל הגונזילות האלה משני הצדדים שבהם בכלל, מה הוא מעניין אותם בכלל? בסדר? טוב, בואו נתקדם. קודם כל אני מתחיל מיסוד ברב. אומר הרב באיגרת, שהוא כתב אותה, נדמה לי משוויץ, לחוץ לארץ, נדמה לי משוויץ, בזמן מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה הייתה תקופה עצומה של ציפיית ישועה של הרב, שישב בהתחלה בשוויץ, אחר כך בלונדון, הוא לא יכול לחזור לארץ, הוא היה כאילו תקוע, כן? אבל ברגע שמתחילה מלחמת העולם הראשונה, הרב לא יכול לחזור לארץ, הוא גם מבין שזה איזשהו גלגול אלוקי, בסוף זה באמת היה, כי הרב ממש היה מהמבשלים גם של הצהרת בלפור, כן, ודחף שם את כל הקהילה היהודית לעשות לחסים וכדומה, וממש היה לו שם תפקיד חשוב. אבל עוד לפני כן, עוד לפני השלב הזה, הרב מהרגע שהמלחמה מתחילה, עוסק בציפיית ישועה. לא משהו מלמד אותנו באורות המלחמה, נכון, אם שמעת קולות מלחמה, ספה לאור של משיח. ומסביר הרב את זה באיזה, כזה משפט אחד פה מהאיגר, שהוא ככה כותב, לא זוכר אפילו למי, אומר הרב, לא בטוח. אומר הרב, יסוד כל המחשבות לעת כזאת, לכל בעל נפש, הלא הוא הולך ומתבסס בהכרח על הערכים הכלליים. הערכים הכלליים של העולם כולו, ועמהם, ובתוכם, ובחזיון אידיאלי, בציפייה יותר עמוקה ופנימית, איננו אומרים, גם כן בביטחה, של אמונת עומד והכרה פנימית, במרכזם הערכים שלנו. ערכינו, שפיותינו, אבל המבט שלנו, ושאיפותינו. מה הכוונה? מה הכוונה שביסוד כל המחשבות לעת כזאת, לעת כזאת הכוונה שהתחילה פה מלחמה? יש עמים שלמים שנלחמים אחד בשני. מלחמת עולם, לא משהו מקומי, לא איזה סכסוך מקומי. מלחמת עולם זה זמן של עליית קומה של הערכים הכלליים. משהו פה מתבשל, משהו פה, כן, צפה לאור של משיח. ציפיית ישוע בזמנים כאלה מחפשת איפה הקומה שהעולם אמור לצמוח מתוך המאומר, כי זה משהו כללי, משהו כללי, זה אומר שפה המציאות כולה, כן, משנה את התפיסה או את הבניין הקודם שלה, ונמצאת בתהליך של, של עלייה, של ברור, של עליית קומה, ואנחנו נמצאים בלנסות להבין ולהצמיח את, את הקומה הרוחנית הבאה. ובתוך כך הרב אומר דבר נוסף, בתוך כך הערכים שלנו, הערכים שלנו, השאיפות שלנו, חייב לצמוח מזה משהו בגאולת ישראל. מלחמת העולם לא קשור אליך, בעלות הברית, בגרמניה, ברוסיה, זה עוצמות אדירות, חובקות עולם. מה זה קשור לעם ישראל? עם ישראל בשלב הזה הוא אפילו לא שייך לאחד מהקואליציה, הוא לא סופרים אותו, הוא לא שחקן פה בזה. כידו, מלחמת העולם הראשונה היו לוחמים גם בצד הזה וגם בצד הזה, לפעמים זה אמר שמה ישראל, והוא ענה לו מעבר לגדר, כאילו, בכלל היינו עם חסר כל כלום. כן, תאילנדי, אנחנו תקועים, אלה לוקחים אותנו, אלה לוקחים אותנו, כולם כזה, עם כזה, חסר כל זה. מערב, לא, 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 יש לו חייב לצמוח מזה משהו בגאולת ישראל. לא קשור אלינו, חייב להיות. למה? כי זה תהליך עולמי. יש תהליך עולמי? יש את הלב של העולם. אין תהליך עולמי שלא קשור ללב של העולם. אם יש אימפריה חדשה שקוראים ליוון, אתם תראו, זה יגיעו אלינו, ודווקא מולנו תהיה ההתבררות הכי גדולה. מה הם רוצים להתאר? איזה נקודה בעיית לשף הנורא אותך? לא, לא, זה הלב. זה הלב. אם כל העולם עכשיו עוסק באיזו התבררות, ובאיזה ערכים כלליים שפה מתבררים, חייב להיות בתוך זה אומר הרב. בביטחה אנחנו אומרים. הנני אומרים גם כן בביטחה של אמונת אומן והכרה פנימית, במרכז של זה חייב להיות משהו שקשור לגאולת ישראל שיבלב. תראו, זה לימוד גדול מאוד, כן, במבט, כן, של ציפיית ישועה, שדווקא אתם כאילו בזווית שלכאורה לא קשורים, אומר הרב, חייב. כידוע מלחמת העולם הראשונה, הולידה בסופו של דבר את הצהרת בלפור, את חבר הלאומים, את... היה שם ממש לב, הוליד עוד הרבה דברים גם בתוך עם ישראל, הוליד השאיפות גבורה, כן, מאוד מאוד ראשוניות, כן, דווקא שם, כן, החיילים הראשונים בעת התחייה, שבאמת היו חיילי שכירי חבר, בעמים אחרים, אבל שם התחיל לפעם בתוכם שאיפות גאולה ראשוניות, שאחר כך התגבשו בהמשך, כן, בהתחלה לגדודים עבריים, בתוך עמים אחרים, אבל לאט לאט משם גבורת ישראל הלכה וצמחה. אבל אני אומר, אני יודע את זה מהרב, אני יודע את זה בביטחון של אמונה פנימית, ואני מחכה ומצפה לילד בקומה הזאת, איך כל זה יוליד קומה חדשה בגאולה. וחז"ל במלחמה הזאת גם כן מלמדים אותנו את הנקודה. תראו מה חז"ל אומרים פה על המלחמה. אמר רבי אחא, מקור 3, לא באו להזדווג, אלא לתוך גלגל עינו שעולם. שזה אברהם אבינו. הם מבקשים לסמותה. יש פה, זה לא במקרה הגיעו בסוף ללוט, וזה משהו מאוד מאוד עמוק. קשה לראות את זה. קשה לראות במבט גיאופוליטי, בעיתונים, בכלל אף אחד לא כותב על הנקודה היהודית השולית שנמצאת פה במלחמה, אבל במבט פנימי, היא המרכז של הכל. כך גם במקורה בפיקד רבי אליעזר. ניסיון השישי, הוא מונה את העשרה ניסיונות של אברהם, באו אליו עם רפא וכל חבריו להורגו. את מי? את אברהם. אמרו, נתחיל ראשון בבן אחיו, ואחר כך נתחיל בו. ובשבילו לקחו את כל רכושו והמורה. ואחר כך שבו את לוט ואת רכושו. זאת אומרת, שוב, המדרש אומר לנו, כן, המבט הפנימי על המלחמה הזאת אומר שהנקודה הישראלית פה היא לא איזה פרט שולי שמצבץ שם בסוף. הם באים משל זה, הכל סביב זה. הכל סביב הנקודה שלוט שהיא פה עומדת מאחורי כל המלחמה. מה הנקודה פה? מה כל כך מרכזית בלוט בסיפור הזה של מלחמה לכאורה פנים כנענית על שליטה בעולם? אז גם פה אני אומר בדיוק, אני לא זוכר מה, אנחנו רק קוראים לעצמם בזאת השם בלי נדר, אם אני לא רואה, 11:30, בסדר? מה שמספיקים מספיק, בלי נדר, בסדר? אני צריך לשאול בגלל. אז מה, אני גם לא זוכר לגמרי מה הרב עובדיה מסביר, ואנחנו ככה מרחילים, לכן אני אומר, מסירת מחילה, הכל מאורו, אבל טעויות החשבון. אבל עדיין, בוא נתבונן בזה. מה מלחמה פה סביב לו? אנחנו יודעים שלא, הוא הוזכר קודם, הולך ומתברג מאוד מאוד יפה בתרבות של סדום ועמורה. כנראה משהו שם לא מוצא חן. לא מוצא חן בעיני האימפרטור הגדול. מה המרכזיות של לוטנות? זו סוגיה מאוד מאוד מרכזית בכל הפרשות של אברהם אבינו. לכאורה זה כזה, אחד כזה, מצטיירף כזה, אברהם הולך, הוא הולך איתו, לא זה זרע המשיח. לא זו סוגיה מאוד מאוד עמוקה ומרכזית בספר בראשית ובכלל, ביסוד ההבנה של המגמה המשיחית בעולם. מילות יוצאים מעמון ומואב, ומואב, רות וחדום וקדוש ברוך. זאת אומרת, אני מגלגל משם את זרע המשיח, מהלוט הזה. מה הסיפור? מה הנקודה כל כך מרכזית בלוט? אברהם אבינו עושה את הנפש שלו, במלחמה הזאת. וגם אחר כך, בתפילות שלו על סדום, רק את לוט הוא מצליח להציל. מה כל כך מרכזי בסיפור שלו? ולמה זה הופך להיות נושא לקרב בין קואליציות כל כך לכאורה רחוקות מהמשרד? אז אנחנו הולכים וחושבים עוד נקודה שחזרנו. והיא בימי המרפל. אמר פול, ואנחנו יודעים, כן, המדרשים המפורסמים, יש לכם איזה פה במקום שבע, על ההתמודדות הקודמת של נמרוד מול אברהם. נמרוד זה כוח שאף אחד לא עומד בפניו, כמו שאמרנו, זה או שבורחים ממנו, כמו השור, או משתפים את הפעולה, כן, או שמתעדים. יש בן אדם אחד בעולם, בן אדם אחד בעולם שיצא בחיים מהמבחן של כבשנו של נמרוד. כן? זה אמר פול, זה השם שלו, המרפל, זה אמר פול. זה לא, הוא לא רק אמר לאברהם, אלא כל מי שהיה, זה השיטה אצל נמרוד, כל מי שמתנגד, הוא אמר פול, כן, פול, זה כמו שאומרים בצבא, נכון? רד ל-20, אז הוא עושה כמה, זה פעם כמה משעמם, מפיל כמה לכבשן, עושה כזה דיווקים יפים. זה, אין פה משחקים, זה עוצמה. לעבוד היה מסביר בצורה יותר עמוקה, שהכבשן של נמרוד היה סוגד לאש. האש של נמרוד מבטאת אותו, את הרוע שלו, הוא סוגד לרוע. הרוע הזה ישפיל את הכל, הכל יכנע, מי לא יכנע לאש? מי לא יסתובב באש? יש אחד שלא נכנע. יש אחד שמסוגל לו לעמוד מול הרשע הזה, ולצאת ממנו בלי פגע. מתחיל פה איום אסטרטגי מאוד מאוד משמעותי. זה לא דבר שנמרוד יכול להתעלם ממנו. כן? בסדר, מילא מגדל בבל התבלגן, הוא אפילו לא מבין למה, הוא לא מבין שזה מישהו כמה מלמעלה. אבל למטה לפחות אף אחד לא יכול לדבר. אף אחד לא יכול. שמישהו יצליח לעמוד מול הרוע הזה ולא להתקפל. כן? ולא להסתרט, ולא להסתרט. נמרוד מסמל לעצמו היומן, פה יש פה איזה, כן? על עוד דבר. מאוד מאוד לא פשוט, מאוד מדהים, מדהים.
זה האגו שלו שזה כאילו יותר מזה?
לא, זה איום על השיטה. נמרוד, הוא אימפרטור, הכל יכנה תחתיו. כמו שראינו, איך הוא הולך ושולף את הזרועות לכל מקום, והנה פה, הנקודה בצד האידיאולוגי, יש פה מישהו שיכול לעמוד מול הרשע. האם הרשע זה לא הכוח הכי חזק בעולם? האם הכל לא מתעדל מולו? יש כוח יותר חזק מהרשע? זה תדהמה, וזה איום על השיטה. זה איום על השיטה. אחר כך מצרים, זה אח אחר שובה, משפחולוגיה הנחמדה הזאת. כן, הם יגידו זה בעצמם, נכון? בני מלחם באנו ועלה מן הארץ, נכון? כן, מצרים, נכון, הוא אומר, עם ישראל עבדים, לא, לא, הם מזהים טוב מאוד, יש פה איום על השיטה. איום על השיטה, צריך פה לדאוג לזה. נמרוד המסע שלכם את אברהם, והוא עוקב אחריו, יש לי 5 דקות, הוא עוקב אחריו בדאגה. עוקב אחריו בדאגה. אברהם לא מתקפל מול הכבשן הנמרודי והולך לחזית השנייה. הולך ומתקרב לחזית השנייה, נמרוד, כן, זה כמו בחמל של נמרוד, רואים את הנורת, רואים את אברהם מתקרב, נמרוד עוקב, בסדר, הוא מגיע לכנענים. הם ידעו לטפל בו, הכל בסדר. מה שנקרא, נמרוד הוא עדיין כביכול עם הנלווה, הוא מהאימפרטור הראש המאפיה, אבל הכנעני, זה משהו שאף אחד לא, זה משהו נוראי בקסטזת הנהנתנות העצומה שלה, זה סוג אחר של כבשן. סוג אחר של כבשן. עובד לדבר קצת על הגיד לכבשנים, אבל הכבשן הכנעני הוא לא פחות רותח, הוא לא פחות שורף, הוא לא פחות נוראי, אבל זה זוהם אחר. הכבשן של נמרוד זה הרוע הכובש, האימפריאליסטי, שרוצה להכניע, האכזרי. הכבשן של סדום ועמורה זה הכבשן של הרוע הנהנתני, האגואיסטי, שייתן הכל בשביל עוד קצת הנאה, זה בא ממקום אחר לגמרי. זה הנהנתנות האגואיסטית עם הזימה הכי נוראית שמוכנה בשביל לספק את ליטרת הזוהמה שלה, לעשות כל דבר. כן? אבל זה בא ממקום אחר. הרוע הכובש והרוע הנהנתני. אבל רוע זה רוע, משפחה זה משפחה, ואני מאוד בטוח שיטפלו טוב מאוד. עכשיו, באברהם הוא עצמו לא הצליח לטפל. מה קורה פה בגזרה? מקבלים, מקבל דיווח כל הזמן, מקבל דיווח בקשר. מה קורה פה? מה זה? לא רק שאברהם לא נכנע פה לאווירת האחינגה הזללנית האגואיסטית המטורפת של סדום ועמורה, הוא מקים פה ארגוני חסד, אוהלים, כתוב, לא רק אוהל אחד היה לו. בכל מקום, אני מקים, כן, עם כזה ביג כזה, כן, שכל מקום, חסד, איום נוראי, חזית המזרחית, בואה, כן, כן, החמל, כן, נמרות שם בחמל, מה עושים, מה קורה, מה, איך משתלטים? מרים טלפון לזור, תשמידו לי את הדבר הזה, אני לא מוכן לראות את הדבר הזה. 12 שנה עבדו את דבר העומד, 13 שנה מרד. מה פה המרידה? האח הקטן מתברר, יש לו שיטה אחרת. למה להרוב אותם אם אתה יכול לבלוע אותם? זו שיטה הרבה יותר טובה. הרי אנחנו רוצים ליהנות מהעולם, הצד האגואיסטי. לשים את לוט אצלנו, בתור איזה דאטלש כזה שנותן לנו ככה הסיסיות לתור, בתוך התרבות הכללית, הרבה יותר טובה של להרוג אותו ולשלוט עליו ואיים עליו ולהתאכזר עליו. הוא איתנו. הוא שופט אצלנו, נתנו לו שם כבוד, דרגנו אותו בתוך המערכת, פילי פלאים. זאת אומרת, אני עושה כך, שמול אברהם, מול אברהם, גם נמרוד מבין שהוא לא יכול, הוא בטח בטח לא האחים הקטנים של כנען, אי אפשר, את האברהמיות הזאת, מתברר שלהכניע אותה אי אפשר. אבל, נקודת המפתח זה לא. למה לא זה נקודת המפתח? כי אם אתה מעקר את לוט, אתה מעקר את יכולת ההשפעה של אברהם. לוט הוא חוליית הקשר בין אברהם לבין האנושות. כתוב בחז"ל, במקום 8, שדמות דיוקנו של לוט הייתה דומה לאברהם. מה זה אומר? מה חז"ל מתכוון לומר באמירה כזאת? לוט לא סתם דבק באברהם, הוא גם דבק בו, הוא גם מתנתק ממנו, אבל יש איזה קשר, אברהם עושה את הנפש שלו. כי לא, זה רב העמים, במיוחד בשלב הזה שעמים עדיין כל כך רחוקים מכל תרבות ומכל ליח של מוסריות, ויש פה מישהו שימסור את הנפש ולהכנסת אורחים. הוא ספג שם משהו בבית אברהם. הוא גם מתנתק מזה, אבל יש לנו איזה חוליית קשר. דמות דיוקנו, דומה לאברהם, הכוונה הוא חוליית הקשר שממנה אברהם יכול להתפשט, כן? והנה זה רם השיח, והנה השפעה מסוכנת, ואם שם אנחנו עושים אותו, אי אפשר לעשות פה שח מלך, אותו שח מלכה. שח מלכה. מלך ומלכה אין לו השפעה. איש היה מבודד, אף אחד לא התייחס אליו, האחרים גם ככה לא סופגים אליו שום דבר. יהיה איזה מוצג ארכיוני כזה, לא רלוונטי. תבין? לכן לוט הוא כל כך מרכזי פה. לוט הוא כל כך מרכזי. דהיינו, אם את לוט משביטים, הפכת את אברהם למבודד, אין לו השפעה. איך משביטים את לוט? מחלוקת. שני שיטות, כמו שהרב אומר באורות, על שני שיטות של הקודש, נכון? הישר והכובש, נכון? שני שיטות של הישר והכובש, נכון? זאת אומרת, האם להכניע את הטוב? או הפוך, לבלוע אותו, לחבק אותו, כן? נגיד כן, חיבוק אמריקאי כזה, תחבק אותו, תהפוך לו את כל כולך, אבל תברגן אותו איתך, לא? נתת לזה נוקאוט כפול, כי הוא גם בסוף אתה יונק ומוצץ ממנו את כל העוצמות, הופך אותו להיות חלק ממך. אומר כנען לנמרוד, סורי, הבוס הגדול, יש שיטה אחרת. נמרוד חני, אף אחד לא אומר לי סורי ולא שום דבר. פה יש דבר, זה סכנה שעל זה נמרוד יוצא למלחמה. מלחמה, כדי לתפוס את לוט, ולהכניע את אברהם בשיטה שלי. כשלא תהיה שבוי אצלי, זה כבר השפלה לאין כל של אברהם אבינו. וזה קשור לשיטת השבי. אנחנו עוסקים בשיטת השבי גם בסוגיה שלנו, בצערנו, אבל צריך לדעת ששבי זה שיטה. זה שיטה של הרשע לא התחילה היום, אנחנו נדבר בשבוע הבא.